שלום. פעם קודמת דיברנו על מצווה ג' אהבת השם. היום נדבר מצווה ד' יראת השם, וכמו שכבר ראינו אז, יש קשר במצוות. גם בהלכות במשנה תורה שהרמב"ם מתייחס לאהבת השם, שזה התורה, הוא מדבר גם על יראת השם, וגם היום נראה שבעוד מקומות הם באים יחד, וכמובן נושא המצוות הן באות אחת אחרי השנייה, כמו קודם כל מצוות אהבת השם, מצווה ג' ומיד אחר כך מצוות יראת השם. נתחיל בלקרוא את המצווה. הוא רואה את המסך, נכון? אוקיי. המצווה הרביעית. היא שציוונו להאמין יראתו יתעלה, ולהיפחד ממנו, ולא נהיה ככופרים ההולכים בקרי, אבל נראה ביאת עונשו בכל עת, והוא אמורו יתעלה את השם אלוקיך תירא. אז מה המצווה עצמה? המצווה היא להאמין יראתו, לפחד ממנו, ולא כמו הכופרים ההולכים בקרי. מה זה הכוונה ההולכים בקרי? הכוונה שאומרים הכל מקרה, אין השגחה, אין שכר, אין עונש, הכל ככה, אז לא נהיה כמוהם, אלא אנחנו נראה ביראת עונשו בכל עת, כלומר אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא משגיח ומעניש, ולכן בהתאם לזה גם ההתנהגות תהיה בהתאם. אדם שמאמין שהקדוש ברוך הוא מעניש על מעשים, אז הוא חושב פעם לפני מה שהוא עושה, והוא נזהר מהעבירות וכו'. נראה שעד כאן זה לב ההגדרה של המצווה לדעת הרמב״ם. מכאן עד סוף המצווה, הרמב״ם מתייחס לא ממש ללב המצווה, להגדרה של המצווה, אלא לנקודה אחרת. לאיזושהי הוכחה, ופה מביא את הגמרא שיהיה הוכחה, הוכחה שהמצווה הזאת היא אכן ראוי למנות אותה כמצוות עשה. זה בעצם הראיה כאן, נקרא אותה, לא יודע אם נאריך בזה הרבה, אבל בעצם הוא מביא הוכחה מהגמרא, למה ראוי ולמה מוכח מהגמרא שמצוות יראת השם ראוי למנות אותה כמצוות עשה. אז הנה אני ממשיך לקרוא. ובגמר הסנהדרין אמרו על דרך הוויכוח, כלומר תוך כדי הסוגיה של הגמרא, תוך כדי הוויכוח, אמרו שהרמב"ם יתעלה, ונוקב שם השם מות יומת. אז שם דנו במצווה אחרת, במי שנוקב שם השם. והגמרא שמציע לומר, ואימה פירושי נכתיב אשר נקבו בשמות, ואזהרתי מין את השם לקחת תירה. הגמרא שמציע לומר, שאותה עבירה של נקיבת שם השם, התורה גם, האיסור עצמו זה מה שאמרנו, וההזהרה שלו זה מהפסוק את השם לקחת תירה. שם הגמרא דנה בכל מעניינים שיש גם מצווה שהתורה אסרה, צריך שיהיה גם אזהרה כדי שיהיה עונש. אז אולי נאמר שההזהרה שנוקב שם השם, זה מהפסוק את השם לקחת תירה. רוצה לומר, אולי אומרו נוקב שם השם, הוא שיזכור השם לבד, מבלילתי שיברך, זה האיסור, ואם תאמר איזה אבון בזה, נאמר שהוא עזב העירה, כי מירת השם שלא יזכר שמו לבטלה. והייתה תשובת השאלה הזאת, ודחת המאמר הזה, כשאמרו, כלומר, הגמרא שמציע לומר, שהאיסור הזה שנוקב שם השם, זה על מי שמברך לבטלה, אומר שם השם בלי הקשר של ברכה או משהו כזה, הגמרא שם דוחה את זה, ודחיית המאמר הזה, כשאמרו, חדא דבעינא השם בשם וליקא, כלומר שיברך את השם בשם, כמו שאמרו יקי יוסי את יוסי, כלומר, כאשר מברכים ברכה לבטלה, זה לא נחשב נוקב שם השם, כי נוקב שם השם זה רק כאשר אדם מקלל את השם בשם השם. כמו שאמרו, יקי יוסי את יוסי, יוסי הכוונה לצמד אותיות שכאילו רומז לשם השם. אז כדי לעבור על איסור נוקב שם השם, צריך לקלל את השם בשם השם. אז לכן זה לא מתאים לברכה לבטלה, ועוד אזהרת עשה היא, בכל אזהרת עשה לא שמה אזהרה. לא ייתכן שהפסוק, את השם לוקח עתירה, זה האזהרה על נוקב שם השם, כי, וזה מה שהרמב"ם חיפש מאותה גמרא, ומה שאומרת, הפסוק הזה של את השם לוקח עתירה, זה אזהרת עשה. ולא ייתכן שאזהרת עשה ייחשב אזהרה לעניין מה שהגמרא שם דנה, לעונש וכו'. כלומר, זה אשר אמרת, אזהרתי מן את השם לוקח עתירה, אינו אמת, כי זה ציווי ואין מצוות עשה, ואין מזהירין בעשה. אי אפשר שהזהרה על, על, על מצווה, על איסור, יהיה בשם עשה. הזהרה צריכה להיות כלא תעשה. הנה כבר התבאר שאמרות, השם לוקח עתירה, מצוות עשה. כלומר, את כל הגמרא הזאת הביא הרמב"ם כדי להגיד מה? הגמרא שם רצתה ללמוד מהפסוק הזה אזהרה לאיסור אחר שנוקב שם השם, ודחתה את זה ואמרה, לא, זה אזהרת עשה, וכדי שהיא אזהרה רגילה צריך אזהרת לא תעשה. מה רואים? שהגמרא קרא לזה עשה. אם זה עשה, אז ראוי להביא את זה במצוות, עניין המצוות, בעשיים, ולכן הביא את זה הרמב"ם כאן. עד כאן ברור? ושוב, מבחינת הפסקה שעוסקת במצווה, אז גם כאן זה מאוד פשוט, כמו ההתחלה זה המצווה עצמה, ההגדרה שלה, שתי שורות, וכל השאר זה הוכחות, הוכחה מהגמרא בסנהדרין, למה ראוי ולמה הגמרא גם התייחסה למצווה הזאת כמצוות עשה, ולכן זה מצדיק את זה שהרמב"ם מביא את המצווה הזאת כאן בעשיים, בעשה ד'. עכשיו, כמו שאמרנו כבר לפני כן, יראת השם ואהבת השם הן קשורות אחת לשנייה, ולכן גם היום נעסוק בעצם בשניהם, בשתי המצוות האלה, בשתיהם. כדי שנעשה את זה, אז נפתח את משנה התורה בפרק, בהלכות תשובה, שממש ממש עוסק בנקודה של אהבת השם ויראת השם. אז הפרק שעליו אני מדבר, זה סוף הלכות תשובה, פרק י'. זה פרק שכולו עוסק בנקודה הזאת של אהבה ויראת השם, גם בנושא של עבודה לשמה ולא לשמה, זה הכל שם. אז בואו נקרא קצת מכאן, ונראה כמה חידודים, גם בהבדל בין הלכות תשובה לבין סדר מצוות, וגם ביחס לדברים ששמענו פעם שעברה, שקשורים לאהבת השם. אז אני קורא ברמב"ם הלכות תשובה, פרק י' אחד. אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן, כדי שנצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה אלא מהארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. כלומר, בעצם אומר פה הרמב״ם, זה לא טוב, או זה לא הדרכה ראויה לעבוד את השם בשביל משהו, אם זה בעשיים, אז בשביל הפרס, בשביל השכר שלהם, ואם זה בלווים, אז כדי לברוח מהעונש שלהם, זה לא טוב. זו מעלה מסוימת, אבל זו מעלה שהרמב"ם קורא מעלת עמי הארץ, שמה מיוחד להם? שמחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתרפה דעתן. כלומר, מה שמהרמב"ם כאן, שזו מעלה שהיא טובה אולי כשלב ביניים, אבל לא כתכלית. זה לא טוב להגיע לשם בסוף, זה אולי טוב. אנשים מסוימים שדעתם עוד לא התרחבה מספיק, אז זה טוב שכשלב ביניים יעבדו מיראה ויעשו את המצוות בשביל השכר, וימנעו מעבירות בגלל העונש. אבל זה לא המטרה, וזה לא מעלת החכמים והנביאים, מה שהרמב"ם כותב פה. אינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואז, מתוך זה, הרמב"ם בהלכה ב' עובר להגיד אז מה כן המטרה, העובד מאהבה, שזה כן המטרה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי להירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, היא מעלת אברהם אבינו, שקרא הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בקדוש ברוך הוא, על ידי משה, שנאמר בהפסד השם לוקחה, בזמן שיהוב אדם את השם, אהבה הראויה מיד יעשה כל המצוות מאהבה. אז יש פה כאילו הלכה אחת מה לא טוב, המטרה היא לא להישאר או לא להיות במדרגה של עבודה מיראה, כי זה עבודה לא לשמה, זה לשם משהו אחר, זה בשביל לשכר או לברוח מהעונש, אלא מה כן עבודה מאהבה, שאדם עושה בגלל אהבת השם, לא בשביל דבר בעולם, לא בשביל שכר, לא בשביל העולם הבא, לא בשביל שום דבר אחר, רק האמת מפני שזה האמת, זה מה שראוי לעשות, לא בגלל מה שיצא מזה, זה המעלה החשובה, וזאת מעלת אברהם, שנקרא אוהבו של מקום, כן, שפסוק אומר לה, ואברהם אוהבי. לכאורה נראה שהרמב״ם כאן קצת סותר את הרמב״ם בספר המצוות, כי אם בספר המצוות ראינו שיש מצווה לראות את השם, ושם הרמב״ם לא משאיר את זה באוויר, יכלו לתרץ, אולי מדבר פה על ליראת הרוממות, זה משהו אחר. נקרא שוב את לשון הרמב״ם במצוות, זה לא נראה שמדובר דווקא על ליראת הרוממות, גם על ליראת העונש הפשוטה שאנחנו מכירים, נקרא שוב את תחיית הסדלן. מצווה הרביעית שציוונו להאמין ליראתו, יתעלה ולהיפחד ממנו, ולא נהיה ככופרים הולכים בקרי, אבל נראה ביעת עונשו בכל עת. והוא שאמור יתעלה, את השם וככה תראה. כלומר, הרמב״ם די בבירור, כולל כאן גם את הנושא של ליראת העונש, בתוך המצוות עשה דלת של ליראה את השם. ואם כך, אז בעצם זה אומר, שלכאורה זה סותר את מה שאומר משנה תורה. משנה תורה אומר, זה לא מעלה מיוחדת, זה אולי מעלה זמנית לחלק מהאנשים, כשלב ביניים, אבל זה לא מטרה בפני עצמה, וכאן נראה די בבירור, שזו גם מטרה בפני עצמה. אז זו שאלה אחת שראוי לדון בה. עוד נקודה שקשורה לאותה שאלה בדיוק, וזה אותו עניין בדיוק, אז זו השאלה. עכשיו, עוד נקודה שמראה את אותה קושייה של מה מצווה, מה לא מצווה, יש גמרא מפורסמת במסכת ברכות, שם דנים עם רבי יוחנן בן זכאי, תלמידיו הגיעו אליו לפני מותו, והם שאלו אותו, למדנו אורחות חיים, שנזכה בהם לחיי העולם הבא. ואחת העצות שהוא אומר שם, שיהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם. אז בעצם מהגמרא בברכות שם נראה, בהקשר הזה של למדנו אורחות חיים, שנזכה בהם לחיי העולם הבא, אז שם נראה שמורה בשר ודם זו מעלה טובה. עכשיו, זה נכון ששם התלמידה ביקשו עליו, כלומר, למה אתה אומר מורה שמיים כמורה בשר ודם, שלא יודע, אמרו לו רבנו עד כאן, כי זה הכל זה, והוא ענה להם הלוואי. אז בעצם זה, משם אפשר להגיד שמהגמרא שם נראה שזו מעלה חשובה, לפחות לפי רבנו יוחנן מזכאי, כמו זו המצווה, זה המעלה שהוא החל להם לפני מותו, זה היה אורחות חיים שבהם יזכו לחיי העולם הבא. אז משם נראה שזו מעלה שהיא לא רק מעלה שהיא ביניים, דרך מסוימת כדי להגיע, אלא אחרי הכל יראו להגיע לשם. זה לא קושייה לגמרי, כי אפשר היה להגיד, חודש הרבה חמל זכאי היה פרקטי, כלומר, יש מעלת הנביאים, שהרמב"ם מדבר עליה, שהיא מעלה באמת מי שמגיע להשראה, אבל בפועל הרבה חמל זכאי אומר, עבור תלמידה, ואולי גם עבור כל נשים באותו דור, או לא, אולי גם לכל הדורות, יכול להיות שזה, עם כל זה, שזה לא הרמה הכי גבוהה, זה הרמה שראוי אליה לעסוק, וזו הרמה שהוא רוצה להגיד לפני מותו. עדיין אי אפשר להימלט מזה, שזה קצת תן תחושה שהמצווה הזאת היא כן כוללת, כלומר, המצווה להירא מהעונש, היא כן קיימת גם כאשר אנחנו מגיעים לאנשים גדולים וחשובים. ובקשר לרמב״ם, שוב, ואז הסתירה ברמב״ם, אז הסבר, ראיתי ולכל זה הסבר הפשוט, כשהרמב״ם כותב במשנה תורה, שזה לא הדרך הראויה, אין ראוי לעבוד השם על דרך הזה, לא הכוונה שזה לא טוב לעבוד מהירה, הכוונה שזה לא טוב רק מהירה. זה מה שבא להגיד. הדרך הזאת היא בפני עצמה, כשזה רק זה, זו לא המעלה הטובה, וזו לא הדרך של החכמים והנביאים, אלא גם זה וגם מאהבה. זה לכל הפשט כאן, ואז גם דברם של הרמב"ם לא סותרים אחד השני. יש מצווה ליראה מהעונש, וזה פסק בספר המצוות, ועדיין זה לבד לא מספיק. עוד נקודה אחת ביחס שבין ספר המצוות לבין... כן, בכבוד.
אפשר שאלה?
אני גם רוצה.
אבל...
יונתן ואז, סתם כי ככה יצא, כן.
אוקיי. אבל הוא כותב כאילו לא מפני יראת הרע. כותב במשנה תורה.
נכון, אבל שוב, הכוונה היא לא שזה לא טוב, אלא שזה לבד זה לא טוב. כלומר, אם כל המטרה היא יראת הרעה, לא טוב. אם הסיפור הוא גם זה, וגם בגלל אהבה, וגם עוד דברים, זה מצוין, וזה מלאת החכמים ונביאים. אוקיי? יגיע.
איך אפשר... צריכים להגיד, איך אפשר להגיד בכלל שהמצווה הזאת לא קיימת אצל חכמים ונביאים? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השרים צדיקים, זה בדיוק זה. משה רבינו מכה אל הסלע, ואז יש עירה, והתגובה של זה, זה שהוא נענש, אז צריך להיות לו עירה בפחד מפני הקדוש ברוך הוא.
רגע, אני חושב שאתה מערבב בו שתי דברים. הרמב"ם, גם לפי ההבנה הראשונה שאמרנו, שהעבודה בגלל יראת העונש היא לא טובה, זה לא אומר שאין שכר ועונש לצדיקים. יש שכר ועונש לכולם, אבל עדיין יכולנו לחשוב שגם צדיקים עליונים שיש כלפיהם שכר ועונש, במטרה שלהם, בראש שלהם, כשהם עובדים, הם לא חושבים על העונש, הם חושבים על עבד השם. זו הייתה ההבנה.
אבל ברור שהם עובדים בעבדת השם, זה חלק מהמכלול, שאתה מבין מה קורה במציאות, הצדיק מבין עם מה הוא מתעסק. חלק מזה שהוא מבין עם מה הוא מתעסק, הוא מבין שיש שכר ועונש. זה לא מה שמניע אותו, אבל זה כן משהו שקיים אצלו והוא חושב עליו, לדעתי.
אוקיי, אבל כל זה לא סותר את ההבנה הראשונה שאמרנו. כלומר, זה שהוא מודע לזה ויודע שזה קיים, זה לא אומר שזו המוטיבציה שלו. למסקנה אני מסכים איתך, כי באמת רמב"ם
קורא... אבל זה גם כאילו... זה גם סוג המצווה פה, כמו שאמרנו, שאהבה, זה לא רגע נקודתי. זה העניין שהוא מקיים את המצוות, הוא יחוש אהבה לקדוש ברוך הוא. אז גם פה, שהוא מקיים את אורח החיים שלו, שהוא יהיה לו במודעות את העניין של השכר והעונש.
אוקיי. למסקנה, אני ודאי מסכים איתך, שוב, כי גם הסתירה בדברי הרמב"ם עצמם, מכריחים לומר שכשהוא אומר, אין ראוי לעבוד השם בדרך הזה, הכוונה אין ראוי רק הדרך הזו, אלא גם זה וגם עוד דברים. לכן, בסוף אני מסכים איתך בהחלט, שגם כלפי הצדיקים והחכמים, גם העניין של העונש הוא קיים, וזה לא דבר רע, זה דבר מצוין, וזה מסביר גם את הגמרא בפרחות, שיהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם, זה ודאי קיים תמיד לכולם. והמעלה העליונה, שזה לא יהיה רק זה, אלא גם בגלל האהבה, גם מעשה האמת, מפני שזה האמת. אוקיי? מצוין. אז זה היה עוד נקודה ביחס בין סדר מצוות לבין... כן, יונתן.
אהבה זה עשה האמת בפני שהיא אמת? זה הכוונה?
שאלה טובה. פשוט כן. כי הרמב"ם מביא אתם שניהם יחד. הרי בהלכה ב' אצלנו הוא כותב, העובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא מפני יראת טובה, לא כל זה, אלא מה כן, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. אני מסכים איתך שזה לא רק זה. כלומר, אפשר לעשות האמת מפני שהאמת גם בזעף ובבסה ובדיכאון. אז אני מניח, ושוב, מהקשר של הרמב"ם וההמשך, זה משמע, זה לא רק זה. רק הוא בא להגיד, המוטיבציה תהיה כי זה האמת. בפועל, האהבה השלמה, זה גם בא מאהבה. פשוט לא כמשמעו, שאדם מתוך אהבה ומתוך הזדהות עושה את הדברים. אז זה לא רק בגלל שזה נכון, כי אדם יכול לפתור בגרות בהיסטוריה ולנות את האמת, למרות שהוא לא מזדהה עם זה והוא שונא את זה. אז זה לא רק אמת מפני שהאמת, אלא המוטיבציה זה בגלל שזה האמת, אבל זה גם בא מתוך הזדהות, וזו אהבה. אבל זה דיוק חשוב, אז יש לך כוח. עוד נקודה, וזה, אמרנו שהפרק הזה בחוד תשובה, הוא עושה גם באהבה ויראה, והוא עושה גם בעוד נקודה. אז הנקודה השנייה שהפרק הזה עוסק בו, זה בכל הנושא של לשמה ולא לשמה. כלומר, מצוות בשביל משהו אחר, מצוות בשביל הדבר עצמו. לפני שניגע בזה, נגיד עוד חידוד קטן. הרמב״ם פה, כלומר, בהמשך ההלכות הרמב״ם כותב כאן, וכיצד היא אהבה ראויה, הוא ישאב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהן נפשו קשורה, לאהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה חולי אהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה האישה, והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין במקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בתמיד כמו שציוונו בכל לבוכה ובכל נפשך, הוא ששלמה אמר, דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. אמרו חכמים כל הראשונים, שם תאמר, הרי נלמד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רבי, בשביל שיקבל שכר בעולם הבא. תלמוד לומר, לאהבת השם, כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. ועוד אמרו חכמים, מצוותיו חפץ מאוד, ולא בשכר מצוותיו. וכן היו גדולי חכמים מצלים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם, בייחוד היו מזכירים אותם, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב וכולי, עמלת לקבל פרס, אלא מפני שהוא הרב ראו לשמשו, כלומר, יבדו מאהבה. עכשיו, יש פה משהו מעניין, וזה בשתי המקומות הרמב"ם עושה גם ביראה וגם באהבה. אבל הסדר ביניהם הוא שונה. בואו נראה את ההלכה הבאה. כל העוסק בתורה הוא כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע אליו פורענות, הרי זה עוסק שלא לשמע. וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. אמרו חכמים, לא, למה יעסוק אדם בתורה, אבל אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפי כך, ופה הנקודה שבאתי להעיר, שמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכללה מהארץ, הם מלמדים אותם אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט ומגלים אותם לעניין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו, יעבדו מאהבה. כלומר, הרמה כאן חוזר לדברי חז"ל, שלעולם יעשה אדם, יעסוק בתורה שלא לשמע, ואומר, זה טוב כתהליך, כשלב בדרך. לקטנים, עד שדעתן תתרבה, אז הם יעסקו בתורה לא לשמע, בשביל משהו מסוים, ואחר כך לאט לאט. עכשיו, הנקודה הזאת היא מעניינת, כי בעצם יוצא, אם נצטרך לדרג את הסדר לפי הרמב״ם, מה בקודם, היראה או אהבה? מה שמסף מיכול תשובה, שקודם באה היראה, יראת העונש, זה בא לפני, אחר כך באה אהבה. ככה יוצא. לעומת זה, בסדר המצוות, הסדר הוא בדיוק הפוך. קודם כל מצווה ג' מצוות אהבה, ואחר כך מצווה ד' מצוות יראה. שוב, סתירה, ההסבר נכורה ברור. יכול תשובה עוסקים בשאלה מה הדרך להגיע, ובדרך להגיע באמת הדרך היא שהקטנים מתחילים מיראה, והתקווה והשאיפה שזה יבוא הלאה ויגיע גם לאהבה. אבל סדר המצוות לא עוסק בהדרכה פר בן אדם מה בא קודם, אלא עוסק במה יותר יסודי, מה יותר ראשוני במצוות. וכאן הרמב"ם שם את התכלית לפני, קודם כל את מצוות אהבת השם, אחרי היראת השם. אף על פי שהסדר הכרונולוגי פר בן אדם, הוא הפוך. נקרא את ההלכה האחרונה שם, בפרק י' בהלכות תשובה, ואז נראה עוד נקודה בהקשר של מצוות, שכר מצוות והמוטיבציה במצוות, האם אדם עושה את המצווה עבור המצווה עצמה, או עבור עצמו, או גם וגם, עוד רגע נדבר על זה. אז אני רק נקרא את ההלכה האחרונה. דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגע בה תמיד, כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. זה גם נוגע מה שאמרנו אתמול, הרי אהבת השם הרמב"ם אמר בשיעור הקודם, שיומיים בעצם, בשיעור הקודם, איך מגיעים לאהבת השם? על ידי לימוד המצוות, על ידי לימוד העולם. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את כונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבאנו בלכות שזה התורה. ובעצם זה הנקודה, כלומר, חוזר בסוף לעצה איך מגיעים לעבוד השם שכבר ראינו בשיעור הקודם, שהעצה היא להעסיק את עצמו בתבונות המודיעות את כונו, ושם אמרנו שתי הדרכים, גם דרך התורה והמצוות, להבין אותם, וגם דרך להבין את הבריאה, ואת חוכמת השם שיש בבריאה, ושני הדברים האלה מביאים לידי אהבת השם. יש כאן עוד גמרא אחת שצריך שנזכיר אותה בהקשר הזה של עבודה לשמה ולא לשמה, וקשורה גם למוטיבציה של המצוות, האם כל מוטיבציה שהיא לתועלת עצמית, האם אין לה מקום או שיש לה מקום לפעמים, אז רציתי גם שנאמר על זה מילה. הגמרא המפורסמת אומרת בפסחים, שמי שנותן, האומר עשה לעזולי צדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. זה הגמרא שם. כמו אדם נותן צדקה, ואומר שהמטרה שלו בצדקה הזאת היא על מנת שיחיה בני. שזה לכאורה, לכאורה, בדיוק הדוגמה שהרמב"ם מביא לעבודה שהיא לא מושלמת, שהיא רק מהירה ולא מאהבה, וזה הגמרא אומרת, הרי זה צדיק גמור. אז מה נעשה עם זה? איך זה מתיישב? וואל, אפשר להגיד, אולי זה טוב. כלומר, אמרו, צדיק גמור, הכוונה זה טוב, זה אחלה, אבל זה לא הכי מושלם. אבל זה טיפה דחוק, כי אם הגמרא אומרת צדיק גמור, אז צדיק גמור נשמע לפחות שזה בא להגיד, לא, זה הכי טוב. זה לא בסדר, זה לא סבבה, זה לא יוצא ידי חובה בדיעבד, זה נשמע שזה צדיק גמור ממש, כמו זה ממש טוב. איך נסביר את הרמב״ם, לפי הרמב״ם את הגמרא הזאת, ובכלל איך הגמרא הזאת מתיישבת, הרי הרמב״ם פה הזכיר גם את דברי המשנה באבות, אל תהיו כעבדים, המשתמשים את הרב על מנת לקבל פרס. גם זה, גם משם משמע, שהמטרה היא לשם הדבר עצמו, ולא בשביל פרס, לא בשביל השכר, לכאורה. אז איך זה מתיישב, איך הגמרא בפסחים מתיישבת? אז יכול להיות שבאמת הרמב"ם יגיד ששם מדובר צדיק גמור, הכוונה, פחת המצווה הוא צדיק. הוא קיים את המצווה בהידור, יש לו מצוות, יש לו מצוות צדקה, קיים אותה בכל דקדוקיה. עדיין לא אומר שהוא הגיע לרמת אהבת השם. כלומר, יכול להיות שזה, בעניין הצדקה, הוא עשה כמו שצריך, וזה, ולמרות שהייתה לו עוד כוונה, הצדקה היא צדקה, והיא מועילה, והיא מצווה. אבל אל תימד מזה, שגם אותו אדם שקיים את זה, הוא בשיא השלמות, הוא לא בשיא השלמות. אם היה עושה את זה רק למען הצדקה, רק בגלל הציווי השם, אז לא היה לו שם, אז היה יותר, יותר טוב, וזה היה מעלת הנביאים. ככה אפשר לפרש. יש שם פירוש נוסף, שם על הגמרא, יש שם פירוש של רש"י ותוספות. תוספות שם אומרים, בשם רבנו תם, שיש שם הבדל, מה הכוונה על מנת. כשהוא אומר על מנת, לא הכוונה שכל תכליתו זה למען בנו, ואז מה יקרה אם אדם עשה מצווה בשביל משהו מסוים, ובסוף אותו דבר שהוא אמר על מנת לא יתקיים. אדם אמר, רדו זו צדקה, מנת שאני אצליח במבחן, ובמבחן קיבל ציון פח. אז הוא משנה תוספות תלוי. אם הוא תוהה על המצווה, אז הוא לא צדיק גמור, וזה מה שגמר שם לפני כן אומרת, שזה לא בסדר. אבל אם את המצווה הוא מקיים לשם המצווה, והוא שמח במצווה הזאת, על הדרך הוא גם רוצה ומקווה ומצפה שגם יהיה לו מזה טובה, אבל הוא לא מתנה את זה במובן המהותי, שאם זה לא יתקיים, אם מה שאמרתי לא יתקיים, אז אין איך למצווה, אז על זה הגמרא אומרת שזה צדיק גמור. כלומר, הוא רוצה לעשות את המצווה גם באשר היא מצווה. הוא אוהב לעשות צדקה, והוא רוצה לעשות צדקה כי זה מצווה. הוא גם, בפועל, במקרה הזה, זה כן היה כדי שהוא יזכה משהו מסוים, אבל גם אם אותו דבר שהוא מתפלל עבורו ומקווה עבורו לא יתממש, זה לא מוציא את הערך שלו מהמצווה עצמה. אדם כזה הוא צדיק גמור. לפי הפירוש הזה, אז זה קצת שונה מהרמב״ם. כאן זה כבר נראה שזה לא נכון לומר שכל כוונה לתועלת עתידית היא פסולה. אם אדם אוהב את המצוות באשר הם, רוצה לקיים אותם באשר הם, ובתוך זה רוצה גם, מקווה שגם יוצא לנו מזה טובה, לפי התוספות הוא צדיק גמור ממש, וזה מצוין, והוא עושה לשמה בעצם. זה לא פוגע בלשמה, צריך להם. כלומר, למה לא? כי לפי זה יוצא שמה זה לשמה? לשמה זה אומר, אני רוצה שהמצווה תעשה באשר היא מצווה. האם האדם הזה עשה את המצווה באותה כוונה? כן, הוא רוצה שהמצווה תעשה באשר היא מצווה. וזה לא סותר את זה שהוא גם, הוא מקווה שמזה ייתן לו תועלת לעוד דברים, ואם כבר הגענו לכאן, אז זה מסביר הרבה פסקים בתורה. כלומר, הרבה דברים בתורה, התורה אומרת, תעשה, למען תחיה, וירשת את הארץ, וכולי, המון המון מצוות, לך לך, רש"י מפרש, לך, להנאתך, המון המון פעמים, המון התגלויות, המון מצוות, הקדוש ברוך הוא קושר בין המצווה לבין התועלת שתצא מזה. כל הדיבור לעבוד וכו' וכו'. וזה קצת, לפי הרמב״ם, פשוט זה קצת תמוע, כלומר יוצא, למה לדבר על זה? לכאורה זה רק פוגע בקיום המצווה, רק פוגע במוטיבציה העליונה של קיום המצווה. ולכן יוצא, כלומר, שוב, לפי פירוש של תוספות ורש"י שם, יוצא שההגדרה של לשמה היא יותר מצומצמת. היא שאדם עושה את המצווה לשמה, הוא רוצה שהיא תתקיים והוא אוהב את הקיום שלה באשר הוא, ברגע שאדם הגיע לדרגה הזאת, אז זה לא אומר שכל מוטיבציה נוספת היא גורעת. אם אדם רוצה גם את זה, וגם שיחיה בנו, וגם שיצליח שם, בסדר גמור, צדיק גמור. כי גם את המצווה הוא רוצה באשר היא. ככה יוצא. עוד נקודה שנאמר על זה, רגע, קודם כל שאלה על זה, או שאנחנו סבבה? מצוין. אז עוד נקודה על זה, נקודה קטנה. שלכאורה רמב"ם כותב כמה מילים שהיינו מצפים שאולי הוא לא יכתוב אותם. וזה גם בא לבד משהו. אז הרמב"ם כשהוא מציג את דברי חז"ל באבות, שאל תהיו כעבדים, משהו שם את הרב אומר להתקבל פרס, אז הוא אומר שם משהו מעניין. הוא אומר באחד הנקודות כאן, שלא להיות לשם, אמנה לקבל פרס, אבל סוף הכבוד לבוא. כלומר, עדיין הוא מזכיר את זה ש... המטרה היא לא השכר, אבל עדיין סוף הכבוד לבוא. למה הרמב״ם אומר את זה, אם כל מה שהוא בא להדגיש לכאורה, זה הוא רק בא להגיד, המטרה היא לשם המצווה עצמה, לא בשביל, לא בשביל השכר, אז למה הוא אומר סוף הכבוד לבוא? ועל זה...
אני חושב שיש תיאור של מציאות.
שזה האמת.
הוא מהמציאות. כי זה האמת. הוא חייב להבין, כאילו, הוא מסביר לך משהו אחד, מציע לך לעשות בדרך אחת, הוא אומר לך, מה הולך לצאת מזה?
מצוין.
אני חושב אבל... שאותו דבר, אני חושב שאותו דבר גם עם, עם אותו לתת צדקה לעד החולה. גם העם הוא לא יחלוק על זה כל כך, כי הוא גם מבין שזה המציאות שיש לך, שאתה מקיים מצווה, אתה מקיים אותה בשביל המצווה, אבל יש לך גם את ההבנה הסמויה, ואם הפעם אמרת אתה בכל, ברור שיש לך את ההבנה הסמויה שזה, שאתה מתקדם ואתה נהיה בעולם יותר טוב ומגיע לך יותר. והמגיע לך יותר, אז פה אמרתי יותר, הלוואי שהמגיע בזכות זה שאני אדם יותר טוב, כי קיימתי את המצווה, כי... עצם מקיום המצווה זה מה שאני עושה, אבל אני יודע שזה עבודת השם. אתה יודע שהשם אם הוא רוצה מזה, אז אני מקווה שבזכות זה החיים שלי יהיו יותר טובים. אז החיים שלי יותר טובים זה שהילד שלי יהיה בריא.
אתה אומר, אתה חושב גם הרמב"ם היה מודה בעצם לביאור של רש"י תוספות על האומר סלע לצדקה מנת שיחיה בני. יכול להיות. לדעתי, שוב, לדעתי לא, כי אני חושב שהרמב״ם בתחילת הפרק, הוא אפשר תמיד לפרש בדוחק לשונו אחרת, אבל כאן זה נראה שהוא הולך ממש צעד צעד מול הגמרא שם, כי הרי הוא אומר, שם הגמרא אומרת, האומר סלע לוזו צדקה מנת שיחיה בני, והרמב״ם אומר, אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה כדי שקבל כל הברכות, ושם כתוב, על מנת שיחיה בני, או כדי שתקל לכם הבא וכו' וכו'. אז אני חושב שהוא כן בא לסייג שזה לא המעלה הכי גבוהה, אבל בסדר, אני מבין מה שאתה אומר שיכול להיות גם הוא יודע, אבל בכל מקרה, וכאן אני כן מסכים איתך, שכן נוגע בזה, גם הרמב"ם מודה, יש נקודה שצריך, חשוב לומר אותה, כלומר, גם אם המוטיבציה האמיתית היא לפי הרמב"ם, רק לשם האמת, ורק לשם שזה המצווה, ולא בשביל שום דבר בעולם. גם אז חשוב להדגיש שסוף הכבוד אבוא, כלומר, זה כן יש שכר. כי אם לא נאמר שיש שכר בסוף, למרות שהפרק הזה בפרק י' הוא לא עוסק בשכר, הוא עוסק בשכר גם פרקים לפני, אבל חשוב לומר תמיד שיש שכר, משתי סיבות. א', מצד האמת, כי אם הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר טוב על המצוות, זה אולי אומר משהו משונה, כאילו, למה לא? גם אם האדם עושה לשם שם שמיים, למה הקדוש ברוך הוא מצידו לא נותן טוב למי שעושה טוב? אז ראו להדגיש למען הכרת השם יותר טובה. לא, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, עשית טוב, מגיע לך טוב, באמת, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה, זה לא... אז גם אם הכי טוב זה שאתה לא תחשוב על זה, אבל אפשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא חושב על זה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד, וזה חלק מהצדקות שלו, שמי שעשה טוב יקבל טוב, לכן חשוב להדגיש את זה. ולא רק שזה חשוב להדגיש את זה ברמה העקרונית, זה חשוב גם להדגיש את זה ברמה הפרקטית. וזה קשור לבאור של הרמב״ם לאבות, הרמב״ם אומר שיצא תקלה מהסיפור, כלומר, ככה גם משהו שם אולי מהמשנה, אבל הרמב״ם אומר שיצא תקלה מהסיפור הזה, הסיפור הזה, שאל תשמשו, אל תהיו כעבדים, אבל שישים את הרב, אמנה תקבל פרס, אז מזה אמרו התלמידים שאין שכר, אין לה, אז יש בחור נותן שכר, ומזה פקרו, והרמב״ם אומר, ביתוס הביתוסים פרשו מזה, כלומר, גם בחינת השומעים זה בעייתי, לדבר יותר מדי למדרגה העליונה של עבודה מאהבה, ועל הדרך קצת לרמוס וקצת לא מספיק לכבד את העבודה הפשוטה, מיראה או לטובה או לשכר שבתורה וכו', זה לא טוב גם בחינת האמת, כי זה עושה, הקדוש ברוך הוא יוצא לא צודק, למה הוא לא נותן טוב למי שעושה טוב, ויותר מזה, בחינת האנשים זה לא בסדר, האנשים הם לא כולם בדרגה הכי גבוהה שיכולים לחבל לשם שמיים, והם ישמעו שאין את ה... שאי אפשר לכוון לשם מצווה, או הם ישמעו שמי ש... הם עלולים לחשוב מזה, כשנדורים רק על הצד הכי גבוה, אומרים, אז כנראה שאם זה לא חשוב השכר, אולי גם הוא לא קיים בשכר, הוא לא קיים, אז מה אנחנו עושים פה? ופרשו מזה ועשה מזה הרבה צרות. אז חשוב, גם כשבאים להדגיש את הדרגה הגבוהה, לא להדחיק מדי ולא לבזות את המדרגה הפשוטה, כי לפעמים זה קצת טהרני מדי, שאז המון העם, או חלק מהמון העם אומרים, טוב, אז אנחנו לא בסיפור, אם על זה מדובר, שרק הכי גבוה, רק הדבר הכי שלם, הוא נחשב, כל השאר זה, זה לא שייך, אז בסדר, אז בדרגה הגבוהה אנחנו לא נהיה, כל השאר אפשר לבטא. ולכן גם אם נאמר, כי פשט הרמב״ם, שהמטרה הנכונה במצוות, היא לקיים את המצוות בגלל האמת, ולא בגלל שביל דבר בעולם, גם אז חשוב להדגיש שבפועל יש שכר ועונש על המצוות. שוב, כדי שקדוש ברוך הוא יצא, כדי שנדע שקדוש ברוך הוא צדיק, שמי שעושה טוב מקבל טוב. גם אם החסידים העליונים כבר לא אכפת להם מזה, נניח, גם אם כך, אבל זה האמת, כלפי קדוש ברוך הוא זה האמת. שמי שעושה טוב יקבל טוב, לכן חשוב לומר את זה. ונקודה שנייה, כדי שלא לדחוק את אנשים שהם לא בדרגה הכי גבוהה. ומרוב שאנחנו עוסקים בחכמים ובנביאים, אז אנחנו כאילו יורדים על עמי הארצות והקטנים שלא בדרגה הזאת, ואז אתה אומר, בסדר, אז אני כבר לא בסיפור. ולכן זה חשוב להדגיש את זה. ושוב, וייתכן, ואני לא סוגר את הפינה הזאת, יכול להיות שגם, כמו שאמר יגל, הרמב"ם גם יודע בעצם דברי רבנו תם, שיש איזשהו מקום שהמטרה היא לשם המטרה עצמה, ואדם מודע לזה שגם יצא לו מזה עוד דברים, וגם שמח בזה שיצא לו מזה עוד דברים, עדיין זה יחשב עבודה לשמה. מסכים ומקבל את האופציה הזאת גם. יפה מאוד. זהו, נעלה שאלה, נעמוד כאן, יש עוד שאלה לפני הסוף. מצוין. אז חזק וברוך, אני אפגש שבוע הבא.